הימים האלה ימי מלחמת ששת הימים, ומתאים לעסוק בימים האלה בקדושת ארץ ישראל וגם בקדושת סוריה, שהיא יש בה גם כן מדרגה של קדושה מסוימת מקדושת ארץ ישראל. מהו השטח של סוריה שעליה אנחנו מדברים מבחינת ההלכה? לרבים רמת הגולן זה לא חלק מסוריה, אלא רמת הגולן זה חלק מארץ ישראל, ולא רק חלק מארץ ישראל בכלל, אלא חלק מארץ ישראל המערבית. זה לא גם עבר הירדן. לפי סרטוט הגבולות, כפי שמוזכר בתורה, כפי שיש רבים מהחוקרים אומרים, אז הגבול עבר הרבה מזרחה מהכנרת, והוא נסב סביב הכנרת, ובקצה הדרומי של הכנרת הוא התחבר לירמוך ולירדן היוצא מן הכנרת. ואומר שהשטח הזה של רמת הגולן של היום הוא בכלל בשטח ארץ ישראל על פי הגבולות של במדבר, גבולות מסעי, וזה לא חלק אפילו מעבר הירדן, זה חלק מארץ ישראל. ויש דעות שסוריה המדוברת זה בכלל אחרי הפרת. זה אומר הרב ישראל אריאל באטלס שהוא חיבר, ויש בזה בעצם גם סבירות, כי כשהרמב"ם מדבר על סוריה, הוא מזכיר את המקומות, אז הוא מזכיר חרן, ומזכיר ארם נהריים. ארם נהריים זה איפה שהיה אברהם אבינו, מעבר לנהר, ישוב אבותיכם. זאת אומרת שאלה המקומות שכבש דוד עד שם. ומה הם גבולות ארץ ישראל שמתפשטים כלפי צפון? זה קרוב לפרט, או עד הפרט. לפי דעתו זה עד הפרט. לפי דעת אחרים, קצת יותר רחוק משם. אבל כל פנים, זה שטח סוריה התפשט עד מעבר לנהר, נהר פרט סוריה שאנחנו מדברים עליה מבחינת ההלכה. הראשון של הרמב״ם בהלכות תרומות, פרק א' הלכה ת', מזכיר שם ארם נהריים וארם צובה, כל יד פרט עד בבל. מזכיר דמשק ואחלב, שנער וצוהר. דמשק יכול להיות שיש שני דמשק, כי יש גם בפסוק מוזכרים פעמיים דמשק, שיכול להיות שיש שני מקומות שנקראים דמשק. גם דמשק מקום הרבה יותר רחוק. טוב, זה השטח שעליו אנחנו מדברים, לפי הדעות השונות. מה דינו של סוריה? ועל זה אנחנו מתחילים בגמרא במסרת גיטין. הגמרא אומרת תנו רבנן, בשלושה דרכים שבתה סוריה לארץ ישראל, ובשלושה לחוץ לארץ. הפרת המת לחוץ לארץ, והמוכר עבדו לסוריה כמוכר בחוץ לארץ, והמביא גט מסוריה כמביא מחוץ לארץ. אלה שלושה דברים דרבנן, לא דאורייתא. המוכר עבדו לסוריה זה תקנת חכמים, שימו זכר... ויכול להיות שחכמים, מה שרחוק היה מן היישוב, כבר הם אמרו שאסור למכור את העבד. על כל פנים, המוכר עבדו לסוריה דרבנן, זה כמוכר לחוץ לארץ, המביא גט מסוריה, כמובן שזה תקנת חכמים, כמביא מחוץ לארץ, ובשלושה, אלה שלושת, והפרת המה כחוץ לארץ. גם כן זירת חכמים. ומצד שני, ובשלושה לארץ ישראל. חייבת במעשר ושביעית כארץ ישראל. הרוצה להיכנס לה בטהרה נכנס. מקודם אנחנו אמרנו שהפרת המה, אבל הרוצה להיכנס בה בשידה טבעה ומגדל. כלומר, הפרת המה, אבל אווירה טהור. אם הוא לא ייגע באפר, או יחציצה, לפי הדעות השונות, על כל פנים יכול להיכנס לה בטהרה. והקונה שדה בסוריה כקונה שדה בפרברי ירושלים. אומרת הגמרא על זה, הברייתא הזאת שאומרת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, כסבר כיבוש יחיד שמי כיבוש. ועכשיו אנחנו קצת נדון בהתבוננות מהו כיבוש יחיד. רש"י אומר, דוד, כיבוש יחיד דוד, שלא היו כל ישראל ביחד, כדרך שהיו בכיבוש יהושע, שהיו כולם וכבשו לצורך כל ישראל, קודם חלוקה. אבל דוד לא כבש אלא לצורכו. כלומר, הגדרה של כיבוש יחיד זה שזה לא כלל ישראל כובש ולא לצורך כל ישראל. דוד כבש לצורכו, זה כיבוש יחיד. עוד מדגיש אפילו הרש"י, כיבוש יהושע, שהיו כולם וכבשו לצורך כל ישראל קודם חלוקה. כאילו אם היו מחלקים ואחר כך כל אחד היה כובש, אולי היה לזה גדר של כיבוש יחיד. אבל קודם חלוקה כבשו ביחד, אחר כך חילקו. זה נקרא כיבוש רבים. תוספות בעמוד א' אומר כיבוש יחיד, הוא מביא דברי רש"י, אבל הוא אומר בספרי מפרש טעם אחר. בסוף פרשת והיה עקב, דמשמע לפי שלא הייתה עדיין כל ארץ ישראל כבושה, כדי אמר אתם סמוך לפלטורה שלך לא הורשת, פירוש יבוסי שהיה סמוך לירושלים, ואתה הולך וכובש ארם נהריים וערב צובה. אבל אחר שכל ארץ ישראל כבשו, לריש אתם מדכתיב כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, וגומר שכל מה שהיו כובשים מחוץ לארץ היה קדוש, אפילו יחיד. כלומר לדעת תוספות, אליבד לפי מה שהוא מבין בספרי, זה כיבוש יחיד, כל עוד שלא נכבשה כל ארץ ישראל, אז כיבוש יחיד. אחרי שנכבשה, כלומר קודם צריכים לכבוש את כל ארץ ישראל. מה יהיה בארץ ישראל בעצמה? אין כאן התייחסות אם יחיד כבש בארץ ישראל מה הדין. אבל בחוץ לארץ, קודם צריך לכבוש את כל ארץ ישראל, אחר כך אפשר לכבוש את חוץ לארץ, ויחיד שכבש את חוץ לארץ, זה גם יהיה כיבוש רבים, נחשב כיבוש רבים. כיבוש רבים זאת אומרת כיבוש על פי הסדר, קודם כל ארץ ישראל ואחר כך חוץ לארץ. ואני רוצה לראות את דברי הספרי בפנים. הספרי בפרשת עקב, פרק י"ד, פסוק כ"ד, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, אם ללמד על תחומי ארץ ישראל, הרי כבר נאמר, מהמדבר והלבנון, ועד הנהר הגדול נהר פרת, יהיה גבולכם, זה כתוב בפסוק הזה. ומה תלמוד לומר, אשר תדרוך כף רגליכם, אמר להם, כל מקום שתכבשו חוץ מן המקומות האלו, הרי הוא שלכם. או אינו אלא רשות בידם לכבוש חוץ לארץ, עד שלא יכבשו את הארץ, תלמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם. ואחר כך כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה. כלומר קודם צריכים לכבוש את ארץ ישראל, שלא תהיה ארץ ישראל מטעמה בגילוליהם ואתם חוזרים ומקבשים חוץ לארץ, אלא משתכבשו ארץ ישראל תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ. הרי שכבשו חוץ לארץ, מניין שמצוות נוהגות שם? הרי את הדן, נאמר כאן יהיה ונאמר לאן יהיה, מה אמור כאן מצוות נוהגות שם, אף להלן מצוות נוהגות שם. אם כן תשימו לב בפסוק, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, זה מדובר על חוץ לארץ. ממשיך הפסוק ואומר, מדבר והלבנון ועד הנהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם, זה מדובר על ארץ ישראל. מהמדבר ועד נהר פרת, נער והלבנון, מן הנער נער פרט עד הים האחרון יהיה גבולכם, זה הגבול. וכל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, תחילת הפסוק, גם כן לכם יהיה, אחרי שתכבשו את ארץ ישראל, אתם יכולים לכבוש מקומות אחרים מעבר לפרט. זאת אומרת שהפסוק הזה שמדבר, לפי המדרש שממנו לומדים על דוד, מדובר באמת מעבר לנער פרט. זה נראה מפורש כפי הבנתו של הספרי. ואם תאמר, מפני וכבש דוד ארם נהריים וארם צובה, ואין מצוות נוהגות שם? למה? הרי הוא כבש, ולמה מצוות לא נוהגות? דוד עשה שלא כתורה, כלומר כלא הסדר. והתורה אמרה, משתרבשו לארץ, תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ. הוא לא עשה כן, אלא חזר וכבש ארם נהריים וארם צובה, ואת היבוסי שהיה סמוך לירושלים לא הוריש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, סמוך לפלטורים שלך לא הורשת, איך אתה חוזר ומכבש ארם נהריים וארם צובה? הרי שכבשו בחוץ לארץ. טוב, עד כאן. זה דברי הספרי. אז בכל אופן, גם מהספרי אנחנו רואים שבאמת הכיבוש דוד היה ארם נהריים, ארם צובה, מעבר לפרט. על כל פנים, אומר לנו הספרי שדוד עסק שלא כהוגן, שלא כתורה. קודם צריך לכבוש את ארץ ישראל, כל שכן את סביבת ירושלים ואת ירושלים עצמה, ואחר כך לכבוש את חוץ לארץ, ואז באמת גם חוץ לארץ זה יהיה חלק מארץ ישראל לגבל כל חיובי התורה, חיובי תרומות ומעשרות, ושאר החיובים של ארץ ישראל. אז יש לנו כאן דברי הספרי, שיטת התוספות, שצריך להיות כסדר, אבל אם היה כסדר יחיד שכבש אחרי כן, זה כיבוש רבים, אם כבש אחרי שנכבשה כל ארץ ישראל. שיטת רש"י, שאם יחיד כבש בין לפני שכבשו את ארץ ישראל, בין אחרי שכבשו את ארץ ישראל, זה כיבוש יחיד, זה לא כיבוש רבים, לא חל על זה קדושת ארץ ישראל, אלא דיני כיבוש יחיד. הרמב״ם בהלכות תרומות בפרק א' הלכה ב', הרמב״ם מסביר כרש"י ואומר, ארץ ישראל אמורה בכל מקום היא ארצות שכובש אותה מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבים. אבל יחיד או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמם מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אבינו, לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל, כדי שינהגו בה כל המצוות. הוא מסביר, זה לא נקרא ארץ ישראל לעניין שינהגו כל המצוות. ומפני זה חילק יהושע ובדינו כל ארץ ישראל לשבטים, ואף על פי שלא נכבשה, כדי שלא תהיה כיבוש יחיד, שיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו. כלומר, יהושע חילק את הכל לשבטים, ועכשיו כל שבט והולך, הוא כובש בשם כל ישראל. חילקו, וכל אחד ממלא את התפקיד שלו, וכך נכבש את כל ארץ ישראל, ולכן כיבוש יהושע הוא כיבוש רבים. אבל אם היה יחיד, הולך וכובש, שלא על פי החלוקה, אפילו בארץ ישראל, כמובן זה לא היה נחשב לכיבוש. מוסיף הרמב״ם, בהלכה ג', הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהריים וארם צובה ואחלב, אחלב זה חלב, כן? גם כן בקצה הצפוני של סוריה, וכיוצא בהם, אף על פי שמלך ישראל הוא, ועל פי בדין הגדול היה עושה, אינה כארץ ישראל לכל דבר, ולא כחוץ לארץ לכל דבר. כלומר, מצבה של סוריה הלכתית, ביניים, לא כארץ ישראל לכל דבר, לא כחוץ לארץ לכל דבר, כגון בבל ומצרים, אלא יצאו מכלל חוץ לארץ, ולאותן כארץ ישראל לא הגיעו. מצב ביניים. ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? מפני שכבש אותם קודם שיכבוש כל ארץ ישראל, אלא נשאר בה משיבת העממים. ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה תחילה, ואחר כך כבש ארצות אחרות, היה כיבושו כולו כארץ ישראל לכל דבר. אילו קודם כבש כל ארץ ישראל, והיה כובש את סוריה ושאר ארצות, היה כארץ ישראל לכל דבר. זאת אומרת, הרמב״ם בהלכה ג' אומר כמו הספרי, כמו התוספות, הלכה ב' אמר כמו רש"י, הוא סובר את שניהם. הוא סובר שאי אפשר לכבוש את ארץ ישראל את חוץ לארץ לפני שכבשו את כל ארץ ישראל. והוא סובר שכיבוש יחיד, כיבוש רבים, הוא מותנה שכל ישראל כבשו, כמו שעשה דוד, שהוא כבש, ככה אני מבין בדעת הרמב״ם, כמו שעשה דוד, שהוא כבש על פי בדין הגדול, הוא עשה את הדבר הזה. אז עכשיו קצת כמובן הדבר לא כל כך מובן, כי בספרי כתוב שהוא עשה שלא כהלכה, והרמב״ם אומר שהוא עשה על פי בדין הגדול, על פי הבדין. זאת אומרת, הוא שמח על בדין, וזה לא כהלכה. מה, בדין טעו? אני חושב שפשט הדברים, יש הרבה הסברים לזה, אבל לדעתי פשט הדברים הוא, היה כנראה איזה סיבה לדוד שהיה לו קושי. אמנם בספרי לא משמע ככה, כי יש ביקורת כאילו, אבל הרמב״ם לא מזכיר את זה באופן של ביקורת, אלא הרמב״ם אומר שכיוון שדוד קבע שלא לפי הסדר, לא חל על זה קדושת ארץ ישראל כדין כיבוש רבים על סוריה. היה לו אולי חשבון. הוא חשב, זה עכשיו יש קושי, אולי קודם נרחיב את הגבולות, אולי זה הזדמנות, אולי פעם אחרת ההזדמנות הזאת לא תצא לפועל. אז הוא הלך וכבש את סוריה, ועדיין לא כבש את כל ארץ ישראל. אז בגלל זה, זה לא כיבוש רבים. זאת אומרת, אף על פי שרבים כבשו, אבל כיוון שזה לא היה כהלכה, זה לא מקבל את התוקף של כיבוש רבים, אז זה נשאר בגדר כיבוש יחיד. ועל כיבוש יחיד, יש לנו מחלוקת בגמרא, מה הגדר של כיבוש יחיד? כיבוש יחיד שמי כיבוש, או כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. מה סובר, מה באמת, כעת אנחנו הבינונו את שיטת הרמב״ם, ועכשיו אנחנו צריכים להיכנס לבירור ההלכה. אבל אולי לפניכם, לפני שאנחנו מבררים את ההלכה, מתעוררת לנו שאלה מאוד גדולה. באמת, יש דיון בגמרא, כיבוש יחיד שמי כיבוש, או כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. אבל לכאורה זה לא צריך להיות נוגע בכלל להלכה, מה שעשה דוד. כיבוש יחיד שמי כיבוש, שאלה תיאורטית מעניינת מאוד, אבל כיבוש ראשון, קדושה ראשונה, קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא. בין כה וכה קדושה ראשונה בטלה גם בארץ ישראל עצמה. אחרי שחורבן בית ראשון, בטלה קדושת ארץ ישראל. בבית שני, חזרו ישראל לארץ ישראל והחזיקו בחלקים מארץ ישראל, וחזרה הקדושה במקום שהחזיקו עולי בבל. עכשיו הדין של סוריה צריך להיות, האם החזיקו שם עולי בבל או לא החזיקו עולי בבל? בכלל לא מעניין אותנו מה היה בכיבוש ראשון. כיבוש ראשון הוא התבטל מכל וכל. ולגבינו, מה שמעניין אותנו זה עם כיבוש שני. קדושה שנייה, קדשה לשעתה לפי הרמב״ם וקדשה לעתיד לבוא. לפי דעות אחרות, רק מדרבנן, אנחנו נוהגים במצוות התלויות בארץ. לפי הרמב״ם, קדושה שנייה, קדשה לשעתה, קדשה לעתיד לבוא מדאורייתא. אז פה צריכים לדון, סוריה היא נכבשה פעם השנייה, או לא נכבשה פעם השנייה. זאת אומרת, החזיקו בה עולי בבל, לא החזיקו בה עולי בבל. זה הדיון. מה הדיון לגבי דוד? אם החזיקו עולי בבל, יש לזה דין כמו החזיקו בארץ ישראל. לא תלוי בכיבוש יחיד, שמי כיבוש או לא שמי כיבוש. ככה לכאורה. מעניין שעד האחרונים אף אחד לא עסק בשאלה הזאת, כאילו זה לא נושא לדיון. זה צריכים, השאלה הזאת היא נשאלת, מה אתה, הרמב״ם כותב על אחד, דן בסוריה, מסביר כיבוש יחיד. הרי קדושה ראשונה, אתה אומר בעצמך שקדושה ראשונה קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא, היא בטלה הקדושה הזאת, מכל וכל. שואל את השאלה הזאת רב חיים הלוי מבריסק, ועוד רבים הולכים פחות או יותר בדרכו, בתשובה. והוא אומר, בכלל צריכים להבין לדעת הרמב״ם. מאיפה לקח הרמב״ם את החידוש הזה ההלכתי, שקדושה שנייה היא קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, ולמה אומר הרמב״ם? כי קדושה שנייה היא לא כמו קדושה ראשונה. קדושה ראשונה הייתה בכיבוש. וכיוון שבתל כבשו מאיתנו את ארץ ישראל, כיבוש עשה לנו את הקדושה, והכיבוש של הגויים ביטל לנו את הקדושה. אחר כך חזרנו לארץ ישראל לא על ידי כיבוש. החזקנו בארץ ישראל ברשות כורש, עלינו לארץ ישראל, קיבלנו רשות לשבת בארץ ישראל, לא כבשנו. אז אומר הרמב״ם, קדושה שנייה היא בחזקה. וכיוון שהיא בחזקה, היא קדשה לעתיד לבוא. אחר כך כבשו את ארץ ישראל הרומאים. למה לא התבטלה החזקה הזאת? מאיפה לקח הרמב״ם את ההלכה הזאת? הרמב״ם לא מביא אף פעם את המקור, אבל צריכים לחפש המקור של הרמב״ם. ואיפה הוא לקח את העניין הזה? אומר רב חיים הלוי, שהרמב״ם לקח את הדברים מהירושלמי במסכת שביעית. הירושלמי במסכת שביעית בפרק ו' הלכה א', אומר הירושלמי, צד אחד הוא פותח, אלה החוקים המשפטיים אשר תשמעו לעשות בארץ. בארץ אתם חייבים לעשות, והיא אתם חייבים לעשות בחוץ לארץ. עדיין אנו אומרים, מצוות שאין תלויות בארץ אינם נוהגים אלא בארץ. יכול אפילו מצוות שאינם תלויים בארץ, לא יהיו נוהגים אלא בארץ. תלמוד לומר, ישמעו לכם פנפתי לבבכם וחרף השם בכם, וגומר ושמתם את דבריי אלה על בבכם ונפשכם. מה מדובר שם על מצוות תפילין ותלמוד תורה? מה תפילין ותלמוד תורה שאינם תלויות בארץ נוהגות בין בארץ ובין בחוץ לארץ? אף כל דבר שאינו תלוי בארץ יהיה נוהג בין בארץ ובחוץ לארץ. מעתה מי שגלו יהיו פטורים. טוב, הדבר, אז המצוות התלויות בארץ שגלו יהיו פטורים. כתיבה, יעשו כל הקהל הבאים מן השבי סוכות וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון. ולמה יהושע? יהושע כתוב בלי ה', רבי הלל ברייד רבי שמואל בר נחמן, פגם הכתוב צדיק בקבר מפני כבוד צדיק בשעתו. כלומר, בעצם מה שכתבו כאן, שישראל ישבו בסוכות, זה בזמן עזרא, הם בעצם חידשו את קדושת ארץ ישראל. הקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע. מה ביאתם בימי יהושע? פטורים היו ונתחייבו, אף ביאתם בימי עזרא פטורים היו ונתחייבו. ממה נתחייבו? כלומר, החיוב שנתחייבו הוא באיזה דרגה הוא? רבי יוסי בר חנינה אמר, מדבר תורה נתחייבו. הדאו דכתיב, הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת. מה זה אשר וירשת? הקיש ירושתך לירושת אבותיך. מה ירושת אבותיך מדבר תורה? אף ירושתך מדבר תורה. כלומר, יש כאן לימוד מדורייתא, שקדושה שנייה היא מדאורייתא. אבל כתוב כאן, זה היטיבך אוויר בך מאבותיך. אבותיך פטורים היו ונתחייבו, ואתם פטורים הייתם ונתחייבתם. אבותיכם לא היה עליהם עול מלכות, ואתם אף על פי שיש עליכם עול מלכות. זה ממש מה שהרמב״ם אומר. כלומר, למרות שיש עול מלכות, בכל זאת אתם עכשיו, ארץ ישראל מתקדשת על ידכם. אבותיכם לא נתחייבו אלא לאחר 14 שנה, שבע שכיבשו ושבע שחילקו, אבל אתם, כיוון שנכנסתם, נתחייבתם. אבותיכם לא נתחייבו עד שעה שקנו כולה, אתם ראשון ראשון קונה ומתחייב. כלומר, תמיד דאורייתא, התורה מלמד אותנו, ויטיבך וירבך מאבותיך. המצב שלך יהיה עוד יותר טוב, אבל אולי מאבותיך אפשר לדרוש את זה בשני אופנים, במם הזאת. בגלל אבותיך, כלומר, כיבוש שני הוא במצב, הוא חל אפילו בתנאים פחות ממה שהיה כיבוש ראשון, לא צריך כיבוש, גם החזקה מספיקה, לא צריך רבים, גם יחיד שמחזיק, כל אחד שהתחיל להחזיק, ראשון ראשון קונה. צריך להבין את הדבר הזה. למה זה לא כיבוש יחיד? טוב, חזקה, בסדר, אבל אמרנו שכיבוש יחיד, שני כיבוש, שלוש שני כיבוש. תשובה לדבר. היכולת לקדש בקדושה שנייה בחזקה, היא בנויה על זה שבעצם היה כיבוש ראשון. כיבוש ראשון הוא פעל לקדושת ארץ ישראל. אמנם אחרי שהוא נתבטל, אז, אבל נשאר עדיין הרשימו, כן? בכוח הארץ הזאת כבר נכבשה על ידי ישראל. עכשיו לחזור אליה כבר לא צריך את אותו, את אותם הפעולות שהיו בראשונה. לחזור אליה, אפילו נחזור אליה ונשב בה, כבר חוזרת קדושתה בגלל הכיבוש הראשון. כלומר, כיבוש ראשון היה חייב להיות על ידי כיבוש, לא היה יכול להיות על ידי חזקה. צריך ראשית כל תפיסת ארץ ישראל בשלטון, במלכות, בכיבוש, ושל רבים. כיבוש שני, הוא כבר לא צריך את התנאים האלה, כי כבר החזקנו פה, עכשיו זה רק אנחנו רוצים לחזור למצב הקיים, אז בחזקה זה כבר מספיק. ואפילו לא צריכים שכולם קצת קצת מתקדמים, כל פעם שתופסים עוד חלק, כבר כך אומר הירושלמי. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הדינה של סוריה. אם כיבוש ראשון של סוריה היה כיבוש רבים, כיבוש יחיד היה נחשב כיבוש, אז עכשיו אם התיישבו יהודים בסוריה בכיבוש שני, אז יש להם את הדין של קדושת הארץ. אבל אם כיבוש ראשון שדוד כבש את סוריה לא חל על זה קדושה של ארץ ישראל גמורה, אז גם עכשיו הם התיישבו, זה לא יחול. כי כל היכולת שחזקה תתפוס היא הייתה מבוססת על הכיבוש הראשון. ואם לא היה כיבוש ראשון, אז עכשיו צריך להיות כיבוש. ולא בחזקה. כי ראשית כל צריך לכבוש. ואחרי שכובשים, אם נסתלק הכיבוש אפשר בחזקה. אבל פעם הראשונה צריך להיות בכיבוש. על כן השאלה היא נוגעת לשאלה אם כיבוש של דוד הוא כיבוש רבים נחשב או כיבוש יחיד, היא נוגעת להלכה. אם נגיד שקדושה ראשונה חלה גם על כיבוש יחיד של דוד בסוריה, אז גם היום סוריה יש לה דין של קדושה של אם ישבו בה, כן? כנראה, והנחה היא כנראה שישבו בסוריה גם בכיבוש שני. אז מכן, ממילא על זה הדיון. או שיהיה לפחות להדין כמו בארץ ישראל של כיבוש עולי מצרים, ולא כיבוש עולי בבל שבכל זאת יש בה כמה וכמה דינים, וזה גם יחול על סוריה. זה מה שמסביר רב חיים. אז עכשיו אנחנו מבינים שהנושא הזה הוא נושא נוגע להלכה. אם כיבוש דוד הוא נחשב לכיבוש כמו כיבוש, אם כיבוש יחיד שמי כיבוש, או כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. מה הלכה? הרמב"ם פוסק הלכה שכיבוש יחיד לא שמי כיבוש. הנושא הזה הוא נוגע לא רק לשאלות האלה שהברייתא עליהם דיברה, אלא גם על נושאים, דברים נוספים. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף חף, המשנה שם אומרת, אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל, אסור להזכיר לגויים בתים בארץ ישראל, גזרה משום מכירה, כי למכור להם אסור משום איסור של אסור לתת להם חנייה בארץ ישראל. אז לכן גזרו חכמים שגם אסור להזכיר להם בתים בארץ ישראל. ואין צריך לומר שדות, כי להזכיר להם שדות זה לבטל את השדות ממצוות תרומות ומעשרות, אז זה כפול. אז ודאי שלא צריך להגיד שאין מזכירים לגויים שדות בארץ ישראל. ובסוריה מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. כך דברי רבי מאיר. כלומר, בסוריה לא גזרו בתים, שכירות בתים עתו קניין, אבל לא שדות. אבל בסוריה בכל זאת אסור למכור להם בתים. כך אומר רבי מאיר. מסבירה הגמרא, מדוע אסור למכור להם בתים, כי הסבר כיבוש יחיד, שמי כיבוש, כך סובר רבי מאיר. אז גם בסוריה אסור למכור בתים לגויים. רבי יוסי חולק, ורבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. כלומר, לא גוזרים. למכור אסור בארץ ישראל. אבל להזכיר מותר, והלכה כרבי יוסי. ושדות לא מזכירים, כי לא לבטל ממצוות תרומות ומעשרות. כי הזכירות היא לא אסורה, אבל רק מדרבנן, כדי לא להביא על הביטול הזה של השדות האלה מאפשרות לקיים בהם מצוות תרומות ומעשרות. ובסוריה, מוכרים בתים ומזכירים שדות. כלומר, בסוריה מותר למכור בתים. למה? כי כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. ככה סובר רבי יוסי. על כן מותר למכור בתים בסוריה לגויים. הרמב״ם פוסק כרבי יוסי, שכיבוש יחיד לא שמי כיבוש, ולכן אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שמותר למכור בתים לגויים בסוריה. כך אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק עשירי, הלכה ג', הוא אומר, אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל, ובסוריה מוכרים להם בתים, אבל לא שדות, כדי לא להפקיע מהתרומות ומעשרות את רבנם. אבל במכור להם בתים מותר. כלומר, הרמב״ם סובר שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש. אבל לא שבגלל זה אין בזה שום מעלה, כי הרמב״ם סובר את הברייתא שלנו, שאת שלושת הדברים שהברייתא הזכירה כאן, שלושה דברים, חייבת במעשר ובשביעית מדרבנן, והרוצה להיכנס לה בטהרה נכנס, פוסק הרמב״ם, והקונה שדה בסוריה כקונה בארץ בפרברי ירושלים. שלושת הדברים האלה גם כן פוסק הרמב״ם. זאת אומרת, אף על פי שכיבוש יחיד לא שמי כיבוש, אבל מדרבנן יש שמי כיבוש, לא מדאורייתא. לשונו של הרמב״ם בהלכה ג' בהלכות תרומות, וארצות סוריה יש לה דברים שבהם כארץ ישראל, ויש דברים שבהם כחוץ לארץ, והקונה בקרקע כקונה בארץ ישראל, עניין תרומות ומעשרות ושביעית, והכל בסוריה בדרבנן, מדברי סופרים. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, חייבים בתרומות ומעשרות, ומדברי סופרים. אני רוצה קצת להתבונן בגדר הזה של סוריה. יש כאן עוד רמב״ם בהלכה חף ב'. הרמב״ם אומר, פירות ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ, פטורים מן החלה, ומן התרומות ומן המעשרות. זה יצאו, פירות ארץ ישראל יצאו לחוץ לארץ, הם נפטרים מחלה, מתרומות ומעשרות. שנאמר, אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים, ובחוץ לארץ פטורים. ואם יצאו לסוריה, חייבים. חייבים מדבריהם. אומר הרייבד, לי נראה, שלא נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא בזה. רבי עקיבא הוא שסובר שפירות ארץ ישראל שעשו לחוץ לארץ הם פטורים מתרומות ומעשרות. אז הוא אומר, כל המחלוקת היא זה רק אלא בחיוב תורה ובפטור תורה. והרי רבי אליעזר, ורבי אליעזר אזיל בתר גמר וכו', אבל מדרבנן מי אף על פי שיצאו חוץ לארץ ונמרחו שם חייבים מדרבנן. כלומר, הוא לא מבין למה לא מדרבנן הם יהיו חייבים, הוא מביא טעם. דלא גביה מפירות שנער ומצרים ועמון ומואב. הרי חכמים גזרו על ארצות הסמוכות לארץ ישראל שהם חייבים בתרומות ומעשרות. אז פירות מארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ הם יהיו פחות מפירות שגדלו ב, 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 בהמון ומואב, בארץ שינר, מצרים. כך מקשה הרייבד. לא מובן מה הרייבד מקשה. שם גזרו חכמים מארצות הסמוכות לארץ ישראל שהם יפרישו תרומות ומעשרות מטעמים של בשביל עניים או מטעמים שזרה משום הקרבה לארץ ישראל שהתרגלו. אז אבל פירות, אבל יש לנו דין נוסף, פירות ארץ ישראל שיעשו לחוץ לארץ. לא מדבר על שנער, על מצרים, דבר יעשו לחוץ לארץ במקום שלא חייבו בתרומות ומעשרות, הם נפטרים. וגם נשאלת השאלה נוספת, למה הוא מזכיר את לא גרם ממצרים, מהמון ומאוהב שבהם גזרו, למה הוא לא מזכיר סוריה? גם בסוריה גזרו חכמים שהפרישו תרומות ומעשרות, לדעת הרמב״ם זה רק מדרבנה, זה כמו שהארצות. עומד על זה רב חיים מבריסק, והוא אומר כך, יש הבדל גדול בין סוריה לבין שאר ארצות שגזרו בהם, כמו מצרים והמון ומואב, שגזרו בהם להפריש תרומות ומעשרות. סוריה חכמים קבעו שהיא כארץ ישראל מדרבנן. הארץ היא ארץ ישראל, המדרבנן. ולכן חייבת בתרומות ומעשרות. אבל מצרים זה לא ארץ ישראל. לא קבעו חכמים שזה ארץ ישראל ולפן יפרישו תרומות ומעשרות. הם גזרו שבמצרים יפרישו תרומות ומעשרות למרות שזה לא ארץ ישראל. זה חוץ לארץ. אבל שצריכים להפריש שם תרומות ומעשרות. וזה מקשה הרייבד. מה קורה בארץ מצרים גדלו פירות וחייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות והם הוצאו לחוץ לארץ? האם הם גם כן אותו הדין כמו לפי דעתו של הרייבד? הם יהיו חייבים. כי זה לא דין במקום בכלל. הרי זה דין בפירות, חכמים גזרו שפירות האלה במקום הזה, שבמצרים, זה לא ארץ ישראל, זה חוץ לארץ. אתה לקח אותם למקום אחר, זה אותו דבר. לא נשתנה המצב של הפירות. אם לקחת פירות מארץ ישראל, הוציאת לחוץ לארץ, הוצאת אותם ממקום חיוב למקום פטור. מצרים זה לא מקום חיוב. ועל כן חושב הרייבד, שאם תוציא משנער וממצרים לחוץ לארץ, אתה תהיה חייב. כי זה הפירות, לא ישתנה מצבם. הם היו בחוץ לארץ והיו חייבים. עכשיו הם בחוץ לארץ וחייבים. אותו המצב. אז מה? פירות שיצאו ממצרים לחוץ לארץ, יהיו חייבים. פירות שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ, יהיו פטורים. ולא לא תתקבל על הדעת. כך מסביר רב חיים, זה עמוק. שהחיוב שבמצרים הוא לא חיוב מצד הארץ, הוא חיוב מצד שחכמים גזרו על חוץ לארץ. וכיוון שגזרו על פירות האלה שבחוץ לארץ, הם גזרו אז על הפירות האלה יש חיוב, אז לאן שהם יצאו, הם יהיו חייבים. ואם כן, כל שכן פירות שיצאו מארץ ישראל, הרמב״ם כנראה חולק על זה. והרמב״ם סובר גם ראשית, כל פירות שיצאו משנער לחוץ לארץ גם יהיו פטורים. אבל זה לא... על כל פנים מה יצא לנו מהדיוק הזה, בשביל מה הבאנו את הרב חיים הזה. גדר של סוריה זה גדר של ארץ ישראל. מדרבנן לעניין תרומות ומעשרות. אבל יכול להיות שבדברים אחרים אפילו מדין תורה. כלומר, כיבוש יחיד, גם אם נאמר שהוא לא שמי כיבוש, יש לו איזה תוקף. ונסתכל על שונו של הרמב״ם, באמת... מאוד בזהירות, הרם כתב מאוד בדיוק, יותר נכון להגיד. הרמם אומר ככה, קראנו את זה קודם, עכשיו נתבונן עוד פעם. ארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהריים וארם צובה ואחלב וכיוצא בהם, אף על פי שמלך ישראל הוא, ואף על פי בדין הגדול היה עושה, אינם כארץ ישראל לכל דבר, ולא כחוץ לארץ לכל דבר, כגון בבל ומצרים, זה אפילו לא כמו בבל ומצרים. מצרים חייבת במעשרות, כי אין חכמים. אבל זה לא כמו בבל ומצרים. אלא יצאו מכלל חוץ לארץ, ולהיותן כארץ ישראל לא הגיעו. הם במצב ביניים. הם לא חוץ לארץ ולא ארץ ישראל. הלשון של הרמב״ם גם בהלכה וב, בהלכות תרומות, נמצא כל העולם כולו לעניין מצוות התלויות בארץ, נחלק לשלוש מחלקות. ארץ ישראל ארץ ישראל וסוריה וחוץ לארץ. יש שלוש מחלקות. יש ארץ ישראל, יש סוריה, יש חוץ לארץ. ארץ ישראל נחלקת לשני חלקים. כיבוש עולי בבל, עולי בבל שהחזיקו, והחלק שנשאר שהחזיקו עולי מצרים. חוץ לארץ נחלקת גם כן לשני חלקים. לא סוריה וחוץ לארץ. חוץ לארץ, חוץ מסוריה, נחלקת לשני חלקים. ארץ מצרים ושינר ועמון ומואב, המצוות נהגות בהם מדברי סופרים ונביאים, ושאר ארצות אין תרומות ומעשרות נוהגות בהם. כלומר, סוריה זה לא כארצות אחרות שחייבות בתרומות ומעשרות. סוריה, דין מיוחד יש לה. היא עומדת בפני עצמה, היא לא חוץ לארץ ולא ארץ ישראל. מצא ביניים. וכך באמת חכמים קבעו, וכך גם הרמב"ם פוסק להלכה, שההפרה הטמא ואווירה טהור. זאת אומרת, זה מצא ביניים מבחינת גזרות החכמים. היא לא לגמרי טמא, לא לגמרי טהור. יכולה להיות מזה נפקא מינה לדינה. הרמב״ם, בהלכות מלכים, הרמב״ם אומר שאם מלך ישראל כבש, הלכות מלכים, פרק ה' הלכה ז', אומר ככה, מותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים. מן הים הגדול המערבי 400 פרסה על 400 פרסה כנגד ארץ קוש וכנגד המדבר, הכל אסור להתיישב בה. ובשלושה מקומות הזהירה התורה שלא לשוב למצרים וכו'. מלאכה ח', מותר לחזור באמצע ההלכה, ויראה לי שאם כבש מלך ישראל ארץ מצרים על פי בית דין, שהיא מותרת. ולא הזהירה התורה אלא לשוב ליחידים או לשכון בה והיא ביד גויים, מפני שמעשה המקולקלים יותר מכל ארצות, שנאמר כמעשה ארץ מצרים וכו'. הרמב״ם אומר, יראה לי שאם מלך ישראל כבש את ארץ מצרים, מותר כבר לגור במקום הזה שמלך ישראל כבש. למה הוא אומר בלשון יראה לי? אם מלך ישראל כבש חוץ לארץ, אנחנו אמרנו, כל מקום אשר תדרוף כף רגליכם לארצכם יהיה. זה נהיה ארץ ישראל לכל דבר. בוודאי שמותר לשכון בה. זה חייב בתרומות ומעשרות, זה חייב בכל הדברים. מלך ישראל שכבש, הלשון יראה לי. יכול להיות שהרמב״ם מדבר, זה אומר הרב סולובייצ'יק, יכול להיות שהרמב״ם מדבר שכאן היה מלך כיבוש יחיד. זה לא נהפך לארץ ישראל, אבל זה כבוש בידי מלך ישראל. זה בידינו. אין בזה את הקדושה של ארץ ישראל מבחינת דיני הכיבוש, אבל זה עדיין, אנחנו כבר שולטים, כבר מקבל דין של ארץ ישראל שמותר לגור שם. גם המארי קורקוס כאן בתרומות, במסכת תרומות, בהלכות תרומות, אין לי פה את הרמב״ם הזה, הוא אומר גם כן, שאומנם כיבוש יחיד לא שמי כיבוש, אבל לא לכל דבר. לעניין לדור בה, מותר. מצווה לדור בה. ומעלים מחוץ לארץ לסוריה, הכל מעלים לארץ ישראל, זה כולל גם את סוריה. זאת אומרת, זה כן ארץ ישראל, וכמה מובנים. לא מבחינת דריני תרומות ומעשרות, שיש איזה גדר מיוחד, שצריך להיות כיבוש רבים. אבל שאר העניינים, זה ארץ ישראל. עוד דברים יכול להיות נפקא מינה שהם לא קשורים במצוות התלויות בארץ. כמו למשל, אין סומכים אלא בארץ ישראל. אז זה צריך להיות ששם ארץ ישראל על זה. אם כבש מלך ישראל וזה בידי ישראל, אפילו שלא יהיה בזה קדושה לעניין המצוות התלויות בארץ, זה יקרה עדיין ארץ ישראל. זאת אומרת, כפי שאמרנו, סוריה היא בעצם קצת ארץ ישראל אפילו מהתורה, כיבוש יחיד שמי כיבוש לעניין מה, אבל לא לעניין המצוות התלויות בארץ, וזה מדרבנן, ומדרבנן זה ארץ ישראל. לא חיוב תרומות המעשרות יש שם בחוץ לארץ, אלא מדרבנן זה גדר של ארץ ישראל. נשאר לנו רק נקודה אחת התבוננות, שהמגן אברהם שואל, ואני בזה מסיים. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה אמר שמוכרים בתים לגויים בארץ ישראל. והרמב״ם מצד שני הביא את ההלכה שמצווה בהלכות שבת, הרמב״ם אומר הלוקח בית בארץ ישראל מן הנוכרי מותר לו לומר לנוכרי לכתוב לו שטר בשבת, שהמילה נוכרי בשבת אסורה מדבריהם ומשום יישוב ארץ ישראל לא גזרו בה לדבר, וכן הלוקח בית מהם בסוריה שסוריה כארץ ישראל לדבר זה. אז תראו דבר פלא, הרמב״ם אומר שמותר בשבת לעבור על שבות כי סוריה היא כארץ ישראל לדבר זה, ובלכות עבודה זרה הרמב״ם כותב שמותר למכור להם את, בסוריה את בתים. אז מה הולך כאן? כאן הוא אומר שבית בארץ ישראל משום בארץ ישראל מצווה לקנות, אבל ודאי שיש מצווה להימנע מלמכור. שאלה, השאלה הזאת אתם תפתרו ותענו לי.